אנחנו בשנה שעברה ובשנה הזאת למדנו ענייני הרחקות, חוץ מהפסקה המעניינת של השבועיים שהייתה לנו. אני בדרך כלל יש לי מוצא שבת שיעור בישיבה בשעה 10:30, ובעצם השבועיים הקודמים ביטלתי אותו בגלל האריכות שהייתה, אז אני חייב לסיים בזמן 9:50. אני צריך לסיים גם השבוע הזה, גם שבוע הבא. עוד שבועיים אנחנו רוצים לעשות משהו על כשרות, וזה עוד פעם יצא לבטל את השיעור. צריך לחשוב איך לסיים בזמן סביר, מקסימום 10:10. אז להאריך אני לא אוכל, לקצר, ללבן היום שתי הלכות. אנחנו בעזרת השם השבוע ובשבוע הבא יחד עם שנה שעברה נסיים את ההלכות של ההרחקות, ההלכות החשובות הללו של ההרחקות, שהן קובעות את הצורה של חיי המשפחה בימי נידתה של האישה. היום אנחנו לומדים בנושא את הלכה ו' והלכה ה' שיש לפניכם. אני מתחיל מהלכה ו' ואחרי זה חוזר להלכה ה'. הלכות הללו עוסקות בשינה ביחד באותה המיטה בזמן נידתה, ובישיבה על מיטתה של האישה. הקדמה להלכות הללו מפרק תהילים יפה מאוד, שאנחנו אומרים אותו בברית מילה, לפי מנהג הספרדים אומרים אותו בברית מילה, ויש מדרש שמצא בפרק הזה רמז להלכות שאנחנו עוסקים בהן. כתוב בתהילים שיר המעלות: אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. לפני הכל יראת שמיים, ירא השם הולך בדרכיו. פה מדובר על אדם שהוא ירא השם לא בגלל פחד, אלא זו יראת הרוממות, ולכן האדם הזה הולך בדרכי השם, אדם שדבוק להשם, והוא מקיים בעצמו מידת יראת שמיים. ירא השם הולך בדרכיו, זה השלב הראשון. לא מספיק להיות ירא שמיים, לא מספיק תורה, צריך גם עבודה. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יהודי צריך גם ללמוד תורה וגם לעבוד, כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאסור להתפרנס מהצדקה וללמוד כל היום, אלא צריך גם ללמוד וגם לעבוד. אומר הרמב״ם דרך משל: הרי שהיה האדם הזה עוסק בתורה 9 שעות ביום ועובד 3 שעות. ככה הרמב״ם אומר, זה תורה ועבודה. 9 שעות לומדים ושלוש שעות עובדים. לא 10 שעות עובדים ושעה דף יומי, אלא תורה ועבודה זה תורה ועבודה. כלומר, כל אלה שבאים מתנות על הברכה, כל אלה צריכים לזכור את הדוגמה של הרמב״ם. תורה עבודה זה 9 שעות לימוד ושלוש שעות עבודה. לא מציאותי בעידן הזה, אז גם לא מציאותי שהאברכים יעבדו. את שני הדברים לא מציאותי, זה מה שאני רוצה לומר. צערנו הרב, את המדרגה הזאת של תורה ועבודה איבדנו. אבל הייתה צריכה להיות אשרי כל ירא השם הולך בדרכיו, תורה, מתוך כך עבודה, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. מה השלב הבא? אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. פריון, אשתך כגפן פוריה. ומה השלב הבא? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם. פה היה יכול להסתיים המזמור הזה, כי בנינו לאדם את הקן החמים המשפחתי. הוא גם ירא שמיים, זאת אומרת, האדם המושלם, הוא גם לומד, אשרי כל ירא השם, הוא גם עובד, הגיע כרפך כתוכל. גם ברוך השם אשתו יולדת בנים, וגם הבנים כשתילי זיתים סביב לשולחניך, ממש אידיליה פרטית מושלמת. אבל הפסוק דוד המלך לא השאיר אותנו ככה, אלא אומר: הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, יברכה השם מציון וראה בטוב ירושלים. יש לך את יראת שמיים שלך, יש לך אישה טובה וילדים טובים, הגיע הזמן לחשוב על עם ישראל. יברכה השם מציון, אבל אתה תראה בטוב ירושלים, אל תקיף את הבית שלך בחומה ותגיד כמה טוב לי שאני גם לומד, גם עובד, יש לי אישה טובה וילדים טובים, אלא תעסוק בבניינה ובטובה של ירושלים. זה הפרק הנפלא שאותו אנחנו אומרים, לפי המנהג של הספרדים, אותו אנחנו אומרים אחרי ברית מילה, ומנהג יהודי אלג'יר ותנג'יר, שאומרים אותו אפילו פעמיים בברית מילה, פעם אחת לפני הברית, פעם אחת אחרי הברית. למה הבאתי את הפרק היפה הזה? יש מדרש שזה דרך רמז, שאומר אשתך כגפן פוריה וירקתי ביתך. גפן זה, יש בזה רמז, גפן היא אדומה, זה שזה רמז לדימום, כלומר זמן נידתה, אשתך כגפן פוריה, נפרדים, וירקתי ביתך, הוא בצד הזה והיא בצד הזה, אז מפרידים את המיטות. ככה המדרש רומז, וגם זה נכנס לסדר של הברכה, לא רק הזמנים שנמצאים ביחד, אלא גם הזמנים שנפרדים כגפן פוריה, גם הם חלק מהסדר הזה של הברכה. זו סגולה גדולה להצלחה ולילדים טובים ולהרבה דברים טובים שיהיו לעם ישראל כשנפרדים. ומתוך כך, מתוך המדרש הנחמד הזה, על הפרק הנפלא הזה, החינוכי הזה, שמחנך אותנו להתקדם צעד צעד, תורה, עבודה, נישואים, ילדים וירושלים. אלו הנושאים שצריכים להיות שלבים בהתפתחותנו, ובתוך זה רמוז הפרדת המיטות, אשתך כגפן פוריה וירקתי ביתך. נעבור לשני הסעיפים הללו. שני הסעיפים הללו הם יחסית סעיפים ידועים. הנושא של לא לישון ביחד המיטה הוא יחסית נושא ידוע דרך עולם השיווק. כיוון שכשאתה בא לקנות מיטה לחתונה, שואלים אותך, אתה רוצה מיטה יהודית או מיטה לא יהודית? מיטה יהודית זה עם אפשרות הפרדה, ומיטה לא יהודית זה ללא אפשרות הפרדה. כך שהנושא הזה ידוע לסוחרי הרהיטים, ומתוך כך הוא גם ידוע לאנשים ולאנשים. אבל מעבר לזה, עשיתי הזה תחקיר בעניין הזה, ויש המון מנהגים בקרב שתי קהילות גדולות וחשובות. קהילה אחת זו קהילת הספרדית, וקהילה שנייה קהילת יהודי הונגריה. האזור הזה של הונגריה ורומניה זה אזור ספרדי אשכנזי כזה. זאת אומרת, ההונגרים והרומנים יש להם הרבה, מקליטים אותי, אני לא רוצה להגיד אמונות תפלות, אבל יש להם הרבה מנהגים נוספים. עשיתי על זה קצת מחקר. מה שראיתי זה שבנושא של עבודת המיטות יש באמת דבר מעניין, שפה משום מה יש מנהגים שהם מעבר להלכה. אז אם יש לכם מסורות בנושאים הללו להחמיר, אני כמובן לא, אין בכוונתי להחליש, אבל אנחנו צריכים ללמוד את ההלכה כמו שהיא, ואחר כך אולי נגיד מילה גם על המסורות. אם כן, אומר השולחן ערוך בסעיף ו', לא ישן עמה במיטה. אני מזכיר לכם שהסימן הזה מדבר על אישה נידה, כן? לא ישן עמה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו ואין נוגעים זה בזה, ואפילו יש לכל אחד מצה בפני עצמו, ואפילו אם שוכבים בשתי מיטות והמיטות נוגעות זו בזו, אסור. עד כאן דברי השולחן ערוך והרמ"א. המקור של הדברים הוא מאותה גמרא מפורסמת בשבת, דף י"ג, שהסוף שלה לא מפורסם. נזכיר את הגמרא בשבת, גמרא מאוד מפורסמת, שם כתוב מעשה בתלמיד אחד, אליהו הנביא מדבר, מעשה בתלמיד אחד שקרא הרבה ושנה הרבה ושימש תלמידי חיים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, והייתה אשתו מחזרת על בתי כנסיות ובתי מדרשות עם התפילין שלו, ואומרת, בעלי שלמד תורה, למה מת בחצי ימיו ולא היה אדם משיבה דבר? עד שפעם אחת נזדמנתי אצלה, כל זה אומר אליהו הנביא, פעם אחת נזדמנתי אצלה ושאלתי אותה על סדרי החיים שלהם, ואז אומר לה, ממני דתך, מה הוא אצלך? אז אמרה לו, ממני דתך מה הוא אצלך? אז אמר לו, פרש, לא נגע אפילו באצבע קטנה, ממני בונך מה הוא אצלך? אכל עמי ושתה עמי וישן עמי, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ולא הייתה על דעתו על דבר אחר. זאת אומרת, לא נכשל בעבירה, אבל לא היה איתה, אכל אימה ושתה אימה, זה מה שאנחנו נשמע שבוע אם אתם זוכרים, לאכול על שולחן אחד, וישן אימה וקרו בשר, ולא הייתה על דעתו על דבר אחר. ועל זה אומר ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה. על זה אומרת הגמרא, יש מחלוקת בגמרא, מה בדיוק הפירוש של ישן עמי שם, והמסקנה של הגמרא היא מיטה אחת הווי. זאת אומרת, הוא היה איתה באותה מיטה, ישן איתה על אותה מיטה בזמן נידתה, ועל זה אמרו ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה. אם כן, המקור של הדין הזה הוא מן הגמרא, שאסור לישון עם האישה באותה מיטה בזמן נידתה. מהו הטעם של הדין הזה? מהו הטעם של הדין? הטעם של הדין הוא שמציאות של מיטה אחת זה קרבה, ומתוך הקרבה הזאת אפשר להיקשר בעבירה. כבר דיברנו על זה שנה שעברה, אם אתם זוכרים. אני פשוט אינני רוצה לחזור על דברים שדיברנו הרבה בריחות. דיברנו על זה מי שאומר אני לא אקשל, סימן שהוא לא אוהב את אשתו. זאת אומרת, יש אנשים כאלה קרים, אז הם לא נכשלים. אבל היות ואנחנו מצפים שהמשפחה היהודית היא מלאת חום ורגש, אם אין לכל דבר קטן הוא סכנה, ולכן צריך להתרחק מזה. יש אגב שתי סוגיות לגבי שינה על מיטה אחת. יש סוגיה שסתם אסור לישון עם אישה כלשהי באותה מיטה. אדם צריך בית מלון, יש מיטה ארוכה נגיד, אז אסור שתהיה אישה, כל אישה באותה מיטה יחד עם האיש. זה ודאי דבר שכל אחד מבין אותו שהוא פשוט טירוף, אבל לגבי אשתו זה יכול להיות אולי מוגזם. לא מוגזם, אלא גם בזה אסרו, משום שהוא דרך של חיבה ואפשר להיקשר. יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם האיסור לישון באותה מיטה הוא דווקא כאשר קרובים, הרי ודאי מדובר שלא נוגעים, לגוע באשתו נידה אסור תמיד, אז לישון איתה באותה מיטה מדובר אפילו שלא נוגע בה, אבל עדיין יש איזושהי קרבה, או גם במרחק. יש רבים הראשונים שאומרים שכל האיסור הזה הוא דווקא כאשר קרובים. זאת אומרת, אז קרובים לא נוגעים, מה זה קרובים? קרובים, ישנים, ממש נקרא לישון ביחד. אבל אם תהיה מיטה, לא מיטה זוגית, מיטה משולשת, נאמר מיטה משולשת, והבעל בצד אחד והאישה בצד שני, כשיש רווח גדול ביניהם באמצע, התוספות והרמב"ן ועוד אומרים שמותר. אבל מרדכי, אחד הראשונים, אסר, וכמו שאתם רואים פה בשולחן ערוך, מרן אסר, החמיר בהלכה הזאת. בכלל אני אומר לכם, לדעתי, אני פעם רוצה לכתוב את זה, זה אחד מהספרים שאני רוצה לכתוב, כנראה אני לא אכתוב, רציתי לכתוב פעם ספר בנושא שאני טוען ששיטת הפסיקה בסימן קוף צדי ה' היא שונה משיטת הפסיקה בכל השולחן ערוך. זאת אומרת, הפסיקה בהלכות הרחקות היא לחומרה, מרן מחמיר, והשאלה היא באמת למה הוא מחמיר. האם הוא מחמיר בגלל שהמנהג הוא להחמיר? כלומר, האם מרן מחמיר כי עם ישראל מחמיר, או מרן מחמיר כדי שעם ישראל יחמיר? ולדעתי התשובה היא שהוא מחמיר בגלל שהמנהג הוא להחמיר. זאת אומרת, אני חושב שבעיני ההרחקות יש הרבה מנהגים שהיו פשוטים. אנחנו צערנו הרב בדור שיש בו שבר. זאת אומרת, כיוון שאנחנו היום אני לא יודע איך הדברים האלה עוברים פעם, אבל נראה לי שעוברים מאמא לבת. ואני מכיר הרבה אנשים שבזמן נידתה של האישה היו עוברים חדר שאין איזה שום מקור בהלכה. אתם שמעתם על אנשים כאלה? מוצאים אותו מהבית. לא, זה אתיופי. אבל
שאתה מילה נידה, זה לא בנה.
כן, אז נכון. אז אני מכיר אנשים כאלה מדורות קודמים שהיו עוברים חדר, שדבר שאין לו מקור בכלל בהלכה, אבל לא צריך לזלזל בו. ואני חושב, לעניות דעתי, זה הסיבה שבסימן קוף צדיי הפסיקה היא לחומרה. אחר כך ראיתי שכתב על זה איזה חוקר תלמוד מאמר שהוא מראה, הוא רוצה להקל, אז הוא מראה שבעצם בכל הלכה יש מקלים, אז למה אתה מחמיר? לדעתי התשובה היא כי עם ישראל מחמיר בדבר הזה. מתוך ליבו הטהור של עמנו, אז מתבררת ההלכה, ואחר כך תפקיד של השולחן ערוך בקוף צדיי זה להראות את המקור להלכה, כי חלילה שהדבר יבוא בלא שום מקור. אז בואו נראה עכשיו
את השולחן. זה מתוך הנחה שצריך להקל,
לא, ללכת לפי הכללים.
לא תקרבו לגלות
אלו. לא, עצם הרפי כללי, עצם לפי הכללים. ריף רמב"ם ראש, שניים מתוך שלוש. פוסקים כמותם, זה הכללים של השולחן ערוך.
יש לו לא חריגות.
נכון, יש חריגות כאלו, אבל אני חושב שפה בקוף צדיי זה שיטתי, שיכול להיות שהוא מביא פוסק אחד ואומר הנה, וזה אסור. כך מופיע בשולחן ערוך. בואו נראה את הסעיף הזה עוד פעם, את כל ההלכות. שימו לב, יש פה בעצם ארבע הלכות תשננו אותם בבית אחרי זה. לא ישן אמה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו, ואין נוגעים זה בזה. אז בעצם אפילו אין נוגעים זה בזה, זה פשוט. אם יש איסור לישון באותה מיטה, זה ברור שגם שלא נוגעים זה בזה. רק שאומר, אפילו כל אחד בבגדו, כי אם אתם זוכרים את הסוגיות במסכת ברכות, אז פעם היו ישנים בלי בגדים. היו מתעטפים בסדין וישנים בלי בגדים, ואז יש דיון איך קוראים קריאת שמע, אומרים זה הגמרות שם מפורשות. אז ההלכה הזאת, אומר מרן, היא גם כאשר כל אחד מהם לבוש, גם כן עשו לישון במיטה, ועל זה מוסיף הרמ"א, וזה כתוב גם בבית יוסף, מרן כנראה לא חולק על זה, אפילו יש לכל אחד מצה בפני עצמו, זאת אומרת, אפילו אם כל אחד, כלומר מדובר על המיטה היהודית, ששמו לה שני מצאים שונים.
לא, זה המיטות נוגעות זה בלדו, זה המיטה היהודית.
כן, אתה צודק, סליחה. מיטה אחת, אבל יש שני מצאים על המיטה, גם זה אסור. ועל זה אומר ועל זה אומר הרמ"א, ואפילו אם שוכבים בשתי מיטות והנוגעות זו וזו אסור. כלומר קל וחומר ששוכבים באותה מידה במרחק. אז בואו נראה בעצם את ארבעה הלכות שאני אומר שיש. לא ישן איתה במיטה, אפילו אם כל אחד מהם יש לו מצה, אפילו אם כל אחד מהם רחוק, ואפילו אם בשתי מיטות והמיטות נוגעות זו בזו, שזו חומרה אדירה לומר בשתי מיטות נוגעות זו בזו. בוא נראה עכשיו בכל דבר את הטעם.
בוא נראה את היהודית
הזו. נכון, צריך להפריד. נכון. לא, כשהמיטות נוגעות זו בזו. המיטות נוגעות זו בזו אסור. אם המיטות לא נוגעות זו מותר. זה בסדר. נדבר על זה. אם כן, אז זה אומר עוד פעם ישר בהלכות. לא ישנים במיטה, אפילו כל אחד על מצה אחת, אפילו רחוקים זה מזה, שזה לא כתוב במפורש, אבל זה כלול בעצם בהלכה שהמיטות נוגעות זו בזו, אבל זה כתוב בבית יוסף. הבית יוסף כתוב אפילו רחוקים זה מזה, ואפילו אם המיטות נוגעות זו בזו, אסור. אם המיטות נוגעות זו בזו, זה לא נקרא לישון באותה מיטה. תשימו לב להלכה הזאת, רבותיי, לא מדובר על המיטה המיוחדת שלהם. סתם על מיטה, מדובר על זוג שיוגיע לבית מלון, שמו אותם, יש להיו שם שתי מיטות, שמו אותם, לא יודע מה, מקווה שאני לא מדבר שטויות, כי בית מלון לא מכיר כל כך, אז שמו את המיטות אחת ליד, ליד השנייה.
זה מיטה אחת, שנוגעת זו בזו, זה מיטה אחת. זה עושה אותה.
אבל מה הטעם? מצד הקרבה שיש. מצד הקרבה שיש. הרי אם, נתכוון לומר ככה, לא יכול בלי פלפול, אבל אם היינו אומרים שיש איסור עצמי לישון במיטה אחת, יש גזירה, לא לישון באותה מיטה, אז כשמקרבים את שתי המיטות זה שתי מיטות. אבל זיל בתר טעמה, כלומר לך לפי הטעם. אני חושב, אני אומר עכשיו כמו ש לא יכול להביא את כל המקורות שלי לחשוף את מקורותיי, אבל בעצם יש לנו פה מחלוקת של הרב עובדיה יוסף מול הרב ווזנר, שהרב ווזנר כן אמר שהאיסור זה לישון במיטה אחת זה איסור חדש, איסור עצמי, איסור לישון באותה מיטה. למה? כי גזור לא לישון באותה מיטה. אבל אם ככה קצת קשה להבין, צריך להגיד שאם המיטות נוגעות זה בזו, זה הפך להיות מיטה אחת, מה שלא מובן לי. יותר נראה לי שאין איסור לישון במיטה אחת, אלא יש איסור להיות בקרבה, שיש חשש שהיא תגרום להידרדרות. והקרבה הזאת היא נכונה, גם באותה מיטה, גם יש לי מיטות שהן נוגעות זו בזו, אסור. עם כל המצבים הללו הם 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 אסורים. ועכשיו מתעוררה השאלה, כמה צריך להרחיק בין המיטות? מה שהראו פה מקודם, מה שחי, מה קורה במיטות שיש להם בסיס, מסגרת אחת, יש להם מסגרת הרבה מפרידים, אין בזה שום בעיה. כתוב בבשך שהדבר הזה מותר, והעיקרון הוא כל מצב שזה נראה שתיים, אז יש מרחק. כלומר, זה נראה אחד, אז אין מרחק. השאלה היא, אבל, מה המרחק שצריך להרחיק? מה? בשולחן ערוך כתוב בעצם מפורש. תדקדקו פה בלשון הרמ"א. יש לכם את הרמ"א לפניכם, מגע. אפילו יש לכל אחד מצב לפני עצמו, ואפילו אם שוכבים בשתי מיטות, המיטות נוגעות זו בזו. הדברים פה מפורשים. נוגעות זו בזו. זאת אומרת, אם המיטות לא נוגעות, זה מותר. מה ההיגיון? ההיגיון פשוט, התרחקת. זאת אומרת, אם יש שתי מיטות, אנחנו חיים בעידן המיטה הזוגית, אז בעידן המיטה הזוגית, אם ישנים שתי מיטות זה כבר להתרחק. אבל בעידן קדם המיטה הזוגית, מקסימום הקרבה שיכולה להיות בשתי מיטות זה לחבר את המיטות. אז לחבר את המיטות זה קרבה. הרחקת קצת. לא, הרי מה כותב? נוגעות זו בזו עשו. משמע, שאם לא נוגעות זה מותר. כך, כך עולה מדבר הרימה. לא נוגעות, זה מותר. אני חושב, לדעתי הנקודה העיקרית היא ברגע שההיכר זה מותר. ברגע שיש לך איזושהי התרחקות, זה מותר. אבל יש עוד שיטות. בואו ננסה לסכם את כל השיטות. הרי הגיעו עד 400. עד 400, ובעצם גם עד חדר אחר, שזה לא כתוב. ואני לא רוצה להחליש שום מנהג. או יפה, אז זה נכון, וזה נכון. לפי, תלוי איפה אתה גר, יש מקומות שאתה קנית דירה, זה מאסר עולה בהר חומה. זאת אומרת, קנית בעצם צינוק של פטור ממזוזה, כי אין בו. הברוטו שלו יותר יפה מהנטו. כשהגענו פה, אני זוכר שהרב שבת ואנוכי לקחו אותנו פה לאיזה פרויקט, באנו ביחד לקנות דירה. אני קניתי הרבה יותר מהר ממנו בסוף, הוא קנה סקנה שקנה, אבל באנו לקנות דירה. לקחו אותנו לפרויקט, אנחנו שני בחורי ישיבה, לא, עשו לנו כבוד, רצו מאוד שנקנה. לקחו אותנו לאיזה פרויקט, זה משהו במינוס 2, ומולך יש את הבניין ממול. נכנס לנו איזה יופי, רשת ואני, לקחו אותנו מתחת לאדמה, וממש נהננו איזה יופי, ואיזה דירה הייתה בזול, ארבעה חדרים, אבל אפשר להוסיף פה ופה ופה ותוסיף, ואז אתה קונה גם משהו ב-$140,000, וגם מיד אתה מוסיף עוד שלושה חדרים, ואתה חי לנצח בשלווה. וכבר סגרנו בינינו, אני עושה יופי איתנו, ולא הסתכלנו על הנוף, ממול היה הכל חסום, בונקר פשוט, תת-קרקעי. האמת, פשוט נשותינו היו במינוס אחד, עד שירדו. אנחנו היינו כבר במינוס 2. ונכנסו אנשים, בואו, בואו, בואו. לקחו אותנו משם יד, ולא חזרנו. מה שאומר שאנחנו לא... למדנו כמה דברים כשהרחוב חפש את הדירה. אחת הטראומות הייתה כשנכנסו לחדרי השינה, הקטנים של הרחומה, ומגלים שארבע עמות הרחקה במיטה למיטה זה בלתי אפשרי. כבר היו רואה זה הפוסקים שכנראה פעם היו חדרים יותר... היה חדר אחד, אבל היה יותר מרווח. היום אנחנו בעידן של פרטיות, אז יותר טוב ככה לצמצם. ולכן חשוב לדעת כמה צריך להרחיק. דקדוק דברי הרימה, ברגע שהמיטות לא נוגעות זו בזו אסור. ומי שיעשה לפי הרימה, אף אחד לא יגיד לו שהוא לא בסדר. אבל מובא בשם הארי, זו שמועה שאני לא מצאתי אותה בכתבי הארי, זה לא אומר כלום כמובן, כי אין לי עסק בנסתרות, אבל בספר קו הישר, מובא בשם הארי שצריך להרחיק שהסמיכות לא ייגעו. זה כבר מדרגה יותר. זה כבר מדרגה יותר. שוב אני אומר, אנחנו צריכים להיות יהודים של הלכה. מי שהחריק את המיטות...
שפתחת את הסמיכות.
אבל אם נגיד שהסמיכות זה כמו בגד, שלא יגע ויקטור במקדה. הסמיכות
אם זה כמו...
זמן הפלפול.
לא, הוא רוצה לומר, הרב פיקלי רוצה לומר שיכול להיות שהרימה מודל לזה. נכון? זה מה שאתה, זה בחריפותך. זאת אומרת, הוא רוצה לומר... כן, כן, גם השמונות, גם הרימה יודעו לזה, כי מה שהם אמרו שצריך מרחק, כל דיור בין המיטות, זה כשהסמיכות לא נוגעות. אבל אם הסמיכות נוגעות, פשיטה שלא עשתה כלום. זה חריפות של הרב פיקלי. אבל... לא, זה לא קשור. שאלה אחרת, אנחנו לא יודעים של הפסיקה. דברים על שלה מה הרי מאמר, לעניין ראשון, אחר כך מהרי אומר, אחר כך אם אתה רוצה, אנחנו נחמיר עוד יותר מזה. אני אתן לך את כל האפשרויות, אם צריך. אני אומר, זה יפה מה שאתה אומר, אף על פי כך נראה לי שלא, ולפי הרי מה צריך להרחיק את המיטות. הרי אומר, נכון, כך הרב אליהו פוסק, וכיוון שהרב אליהו כך פוסק, ולספר של הרב אליהו, דרכי תארה הוא אחד הספרים הראשונים בעצם, התמציתיים שנכתבו, אז הפסק הזה התפשט, הסמיכות. אמרנו שתהיה מרחק כל דעו בין הסמיכות. אבל יש הרבה פוסקים שכותבים שגם זה לא מספיק. וצריך להיות מרחק של הושטת שתי ידיים. או, לא, יש שם הושטת יד אחת, יש שם הושטת שתי ידיים, יש אומרים להרחיק ארבע עמות. סוף דבר רבותיי, איך פוסקים בדברים כאלו? צריכים ללכת לפי המנהג. איך יודעים את המנהג? כל אחד שואל את האבא שלו, את האמא שלו. ואם אבא שלו, אמא שלו, גם הם לא יודעים את המנהג, כי הם לא שאלו את האבא שלהם או את האמא שלהם, אז מה עושים? אם אתה לא יודע את המנהג, הולכים לפי ההלכה. ומה היא ההלכה? להרחיק את המיטות. וכיוון שיש לנו רספקט גדול לארי הקדוש, וזה לא קשה כך להחליט כמו ארי הקדוש, אז להרחיק את הסמיכות. והרב עובדיה יוסף כתב דברים מאוד מאוד חריפים על מי שיבוא להחמיר לציבור, וזה הכי קל להגיד בשיעור, תרחיקו 400 ותהיו חסידים, וזה סגולה לבנים צדיקים, אבל זה לא בסדר הדבר הזה, אומר הרב עובדיה יוסף, וכתב דברים מאוד קשים על אלה שמחמירים. ולכן אני אומר לכם, השיעור זה כדי שהסמיכות לא יגעו זה בזו, זה מידה טובה. שאת הדחק, מספיק שהמיטה, שתי המיטות לא נוגעות, וכל מי שמוסיף, הקדוש יאמר לו, אם יש לך מספיק מקום. זה טוב מאוד, אבל אני לא חושב, היום בחדר הורים לדעתי אין מקום. אם היה מקום כבר שמו משהו, מאבזרים את החדרים, לכן אני חושב להשתדל להחמיר כמו הארי הקדוש, אם אפשר, וכל זה כמובן כשאין מנהג. אני בטוח שכל אחד שנסה לחקור טוב את המנהג, יגלה שהסבא שלו, הסבתא שלו, עד שתגיע, החמירו יותר. אני משוכנע בדבר הזה. יגלה שהחמירו יותר, וטוב לחזור בנושאים הללו למנהגים של של הסבתות.
אז השיעור משתנה עם הקיץ והחורף?
נכון. הוא צודק, מה שהוא אומר, שבחורף יוצא שצריך להחיק יותר, כיוון שבחורף הסמיכות יותר עבוד, ואם אין יותר רחבות, צריך להחיק יותר. ואילו, למעשה בקיץ זה כמו הרמה. בקיץ שהסדין הוא מתוח לפי העמדות של המיטה, אז השיעור הוא להרחיק קצת בין המיטות בלבד. כלומר, כנראה שלמעשה בקיץ הסמיכות, יש להם פחות נטייה לעבור את הגבולות של המיטה, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה בחורף.
בסך הכל זה פעמיים של העובי של
רגע, רגע, תגיד לנו את זה, זה חשוב. מה אתה אומר? פעמיים? לא, תלוי כמה הסמיכה גולשת.
לא, יש שתי כל אחד יש לו הסמיכה שלו, זה הולך ככה, אז זה פעמיים של העובי של הסמיכה.
לא, אבל למשל, אם אדם ישן בזמן ידעתה של אשתו בסמיכה זוגית, זאת אומרת, הוא יש לו סמיכה יותר, סמיכה גדולה, חורף, הוא רוצה להתקרבל בסמיכה, אז הסמיכה הזאת תופסת יותר, האלכסון שלה תופס יותר מרחק, אז צריכו להחיק יותר. מה שאתה אומר זה הסמיכה אישית, הסמיכה שהיא קטנה יחסית.
רגע, בכל מקרה זה צריך להיות שתי סמיכות.
שתי סמיכות, ברור, כל אחד והסמיכה שלו.
אז כל אחד יש לו המיטה שלו, יש הקניון, והסמיכות מדבר שהסמיכות...
אבל לא בטוח שהיא הולכת ככה, יכול להיות שהיא הולכת ככה הסמיכה. זה תלוי כמה היא גדולה. אם היא קטנה היא תלך ככה, אבל אם זה גדול זה אולי ילך באלכסון, ואז אפשר לעשות ניסוי בבית, זה לא קשה. סוף דבר רבותיי, העיקר זה אני חושב להשתדל להרחיק בין הסמיכות, זה נראה לי שהוא מעשי, ואם אפשר להרחיק בין הסמיכות אז לצמצם את הסמיכה, כי כמו שאומר זה נכון, אם בעצם הולכים סמיכה קטנה יותר אז זה בעצם לא כך הרבה, זה פעמיים הרבה של הסמיכה, אז נכון.
הסמיכה, שמים את הסמיכה, אני שם אותו למעלה מהמיטה, זה לא, איך
אומרים, זה לא נופל, אתה מכניס את זה.
אני מכניס את זה הכל למעלה מהמיטה, אבל אם שמים את זה שזה נופל משתי הצדדים כמו המשכן, אז זה נותן לך שתי האובי של הסמיכה שלו והאובי של הסמיכה שלה, וזה צריך להיות...
מה שאומר זאב צודק, זה ברמת התיאוריה המדויקת. הוא צודק בדיוק, אבל ברמת...
הם גם כן לפי הלחץ.
בקיצור, הוא אומר שזה לא מסובך, זה מה שאתה רוצה לומר לנו, זה לא כך מסובך, לא כך מסובך, ואפשר לעמוד בדבר הזה, וכל מי שיש לו מסורת מבית אבא או מבית אמא, להחמיר יותר, שיחמיר יותר, ותבוא עליו הברכה. אבל אני מזכיר לכם מה שאומר פה הרמ"א, שהעיקר שהמיטות לא ייגעו זו בזו. הדין הזה, אני מזכיר, הדין הזה שלא לישון ביחד באותה מיטה, הוא בעצם לא קשור למיטה שלה. אני אומר את זה אותו הקדמה להלכה, היי, לא קשור למיטה של האישה. זה יש איסור לישון ביחד על אותה מיטה. אפילו עם שתי המיטות לא שלהם. יש כמה מציאויות בעייתיות. למשל, מה הדין במיטת קומותיים? טוב, מציאות לא כל כך שפיכה, אבל מיטת קומותיים, אם שהם מתארחים, מיטת קומותיים. מיטת קומותיים, הבעל לשן למעלה. זה שתי מיטות או מיטה אחת? היה מי שאסר את הדבר הזה, נראה לי לא הגיע, הרוב על יוסף מקל. למרות שהן נוגעות, שהן נוגעות, המיטות נוגעות בזה, אין חשש. מה? אין היגיון לאסור במצב הזה. מה עוד? איזה מצב יש עוד? מה קורה במיטה שהיא נמוכה יותר? היא נכנסת מתחת אולי, אבל היא נמוכה יותר.
במגירה.
כן, ואז נוצר הפרש, זה כמו מדרגה. כמובן, את החשש של הארי צריך להחמיר עם הסניחות. אבל אני שואל, יכול להיות שלפעמים, יכול להיות שאתה לא יכול להחיק, נגיד שזה איכשהו מחובר, וזה זה, 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 זה נמצא בקצה. הקל בזה הרב עובדיה יוסף ועוד, וזה הגיוני להקל בדבר הזה, כי זה הקר. זה הקר, זה נראה כמו שתי מיטות. שתי מיטות שדבוקות באותו גובה, חובות באותו גובה, דירה כמיטה אחת.
זה גם לא הולכת
חשמל. זה לא עוזר, כן, זה לא עוזר חשמלי. במצבים האלה מסתבר להקל. סוף דבר, תחמיר במקום שצריך, ובזכות, תקל במקום שאפשר, ובזכות זה לא תחמירו, לא תיפגע חומרה במקומות שצריך. והדין הזה צריך לשמור עליו מכל משמר, ודין הלכה חשובה מאוד, להקפיד עליה. כמה שאפשר, יש נשים שזה קשה להן, אנחנו, עכשיו אני אומר לכם, אני בתוך עמי אני יושב, אני יודע בדיוק מה קורה, ראיתי הכל, בכמעט 6 שנים שאנחנו פה, יצאתי מלהיות רב של אברכים, אני ראיתי הכל, שמעתי הכל, אני יודע שיש נשים שזה מאוד קשה להן, המציאות הזאת של ההרחקה, וצריכים לעבוד על זה. ביחד, כל אחד, כל אישה לפי מה שמתאים לה, אחת יבטיחו לה בנים טובים ויספיק לה, ונידה, שליחה כגפן פרי אגר כתב בתיך, בניך כשתי לזיתים. סבב שבניך, אם זה ילך, זה גם טוב. אם לא, צריך ללמוד לעסוק ביחד במשפחה, לעסוק בעניינים רוחניים ופנימיים, ולחזק את האמונה בתורה, ולעסוק בעניינים הללו, וכמה ההתחדשות של חיי המשפחה נובעת דווקא מהחקה, והכל יהיה בעזר השם בסדר. הייתה אישה אחת בשכונה, שזה קורה לנו פה הרבה, הייתה אישה שהיא התקרבה לתורה, מה שנקרא היום מתחזק. אז היא התחזקה, אני דווקא ביטוי טוב, אני פשוט לא אוהב את הביטויים שהם נדושים. אבל זה היה ביטוי טוב, להתחזק. אז יש אישה אחת שהתחזקה, ויש הרבה סיפורים כאלה. אני אומר לכם דברים של יום יום, אישה אחת שהתקרבה ו... ובעלה לא מסכים להפריט המיטות. אין. עד כאן. הוא מסכים שתלך למקווה. עד כאן. סיפורים שקורים. כבר כמה סיפורים כאלו קרו. בדרך כלל שזה הפוך, יש גם הפוך. אבל כשזה הפוך, אז לפחות זה לא ייפטר באלימות. זאת אומרת, אם האישה לא מסכימה. אז אם בכל זאת הבעל להפריט המיטה, יצטרכו לחשוב להחזיק מעמד. אבל אם הבעל לא מסכים, והבעל הזה שלא הסכים, בכלל חדש, לעניין שטרת המשפחה, אז תיגוח נפש. אז מה פוסקים אישה כזאת מסכנה ש... מה? הבעל... הוא מאיים עליה. זאת אומרת, זה... טוב, אני חושב שבמקרה הזה אנחנו הקלנו ללכת לפי... אמרתי שיש כמה ראשונים שהקלו במצב שיש מרחק באותה מיטה. אז אפשר לתתך, אפשר לסמוך על הראשונים הללו. לכן, כשאתה שומע שזה רב וקל, צריך להקשיב טוב להקלה, ולא לעשות אינטרפרטציה, כי לפעמים, אם אתה לא למדת את הסוגיה לעומק, אתה אומר, הוא הקל, אתה כבר מקל תמיד. ולכות שהרב הזה שמע לשהוא הקל, אומר, כיוון שתוסו והרמב"ן הקל במיטה רחבה. אז אני אמרתי לה, האם בעלי הסכים שיהיה מרחק? אז הוא הלך לקראתה. זאת אומרת, הלך מפה. הלך לקראתה והסכים לדבר הזה. ואנחנו שם שעד כאן כל הזמן צריכים להתמודד עם הדברים הללו, מצבים של זוגות שהתהליך הרוחני הוא רק בכיוון אחד בבני הזוג, וכאשר תמיד ההרגשה היא שאם הכי קל עכשיו להחמיר, האישה יכולה ללכת שבוע להורים שלה, מה שיקרה תוצאה מזה שהבעל יישאר מאחור, או ההפך. כן, במצבים האלה שאת אותך, אבל אני אף פעם לא מעולם, אנחנו לא מכירים, כי חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, זה נאמר על פיקוח נפש, זה לא במקרה פשוט, זה תמיד בשום שכל, אבל בכלל זה זמנים ששעת הדחק, אז יש לנו פוסק אחד, אני נשמח. זו הלכה, יותר נכון, הלכות הראשונות שלמדנו היום, ויש לנו עוד הלכה, אני חוזר אחורנית, כיוון שההלכה הזאת של סעיף ה שלפניכם, לדעתי היא יותר מובנת על רקע סעיף ו. אם כן, אומר השולחן ערוך, לא ישב במיטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה. זו הלכה אחרת, זה לא איסור לישון ביחד על מיטה, אלא איסור לשבת על המיטה שלה. הלכות מובחנות, שתי הלכות שונות לגמרי. יש מיטה ש... לכאורה פשוט שלא, ברור שלא, צודק בשאלה הזאת. אני כבר לא ניכנס לדבר הזה. אם כן, האיסור הוא לשבת במיטה שלה, אז זה דין אחר, לשבת במיטה של האישה, זה חשש לעירוב. האיסור נשען על אותה מיטה, זה לא קשור למיטה שלה. על כל מיטה שאסור לישון ביחד, אבל יש איסור אחר, לא לשבת על המיטה שלה. זה כמובן שייך במצב שיש שתי מיטות והאישה ישנה במיטה אחת אבל יש מיטה אחרת, גם כשזה מחובה כל אחד בצד שלו, אבל כשמחבדים את המיטה אז יש מיטה אחת שהיא מיטה שלה. אבל זה גם שייך כשאדם בא לבקר את אשתו בלידה, אשתו היולדת, הוא בא לבקר אותה בזמן שהיא יולדת, נמצא שם כמו שבא נמצא, וישנה, זאת המיטה שלה, ויש רק כיסא אחד, ובדיוק החמות הגיע, והוא מכבד אותה לשבת על הכיסא, ומתיישב לו בנחת על המיטה של אשתו, וזה איסור גמור, הדבר הזה. אין ספק שזה איסור גמור, כי אסור לשבת על מיטה המיוחדת לה, לא על המיטה שלה, שהיא קנתה אותה בכספי מעשר, או לא יודע, זאת אומרת שזה מבחינה בעלותית שלה, אלא המיטה המיוחדת לה. כמה זמן? זו שאלה טובה. כמה זמן מגדירים מיוחדת? כמה זמן לוקח למיטה מיוחדת? האם זה לילה אחד או כל עוד שהיא פה? וראיתי פוסק אחד שכתב שלושה ימים. אם היא תעתד לישון במיטה הזאת שלושה ימים, אז זה חזקה. ואז השאלה אם ילדו בשערי צדק או ביד הסער הצופים? זאת אומרת, האם זה הולך... בדרך כלל זה שלושה ימים, זאת אומרת, זה לא 72 שעות, אז יוצא שלושה ימים. כן, אבל זה חידוש השלושה ימים הללו. נראה לי, זה המיטה שלה. כל אחד יודע שזו המיטה, זו המיטה שלה. ויעבירו אותה רק אם היא תבקש לשפר תנאים, כי יש לה ערביות בחדר, או... או משהו כזה, אז היא תרצה להיות בחדר יותר משופע. אבל בפגש זו המיטה שלה.
אצל אורחים או במלון.
בדיוק.
זה החליטו, זה שאלה אחרת.
לא, אפילו החליטו.
נכון.
נכון,
נכון, נכון, צריך לדון. אז בואו נראה קודם כל את ה... נכון? אני רק אצלי להסב את תשומת הלב למקרה שהוא פשוט, ואני לא רואה בו שום התלבטות בכלל. אישה יולדת על מיטה, שקשה לה לרדת מהמיטה, יולדת רק לצורת, זה המיטה שלה. וצריך להגיד לחמות, תשביעת על המיטה. עכשיו, יודעים שהיא נידה. יולדת לחמות, תשביעת על המיטה, והוא יושב על הקורסה ש... בחדר, כי זה איסור עמידה. אין בזה שום בעיה, רוצה להרגיש בו לא בנוח. אם כן, תראו מרן אמר, מרן אמר לא ישב, לא רק לא ישן, לא ישב. כלומר, אסור גם לשבת על מיטתה. האיסור לישן על אותה מיטה ביחד הוא בשינה דווקא. אבל זוג שמגיעים לבית מלון ועכשיו רוצים לנוח, רוצים לשבת ביחד על מיטה, זה מותר. אין איסור לשבת ביחד על מיטה. אבל על המיטה שלה אסור לו לשבת אפילו לא ביחד. ויותר מזה, אומר השולחן ערוך, לא ישב במיטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה. אמנם מקלו כשהיא מחוץ לעיר. זאת אומרת, לא בפניה, הכוונה הלכה לרגע למטבח, או יצא לדבר עם השכנים, או הלכה לעבודה והיא כבר חוזרת, אבל כשהיא נסעה מחוץ לעיר, אז הקלו בדבר הזה. אם כן, יש פה שלוש הלכות. אסור לשכב על המיטה שלה, אסור לשבת על המיטה שלה. אסור לשבת על המיטה שלה, גם שלא בפניה. וכל ההלכות הללו לא כתובות בשס. אבל הרשב"א, בשו"ת הרשב"א כתב, שזה קל וחומר מהצעת המיטה. ישנה עוד הלכה, לפניכם, אני אזכיר אותה בדרך אגב, יש בסעיף י' א', אסורה להציע מיטתו בפניו. ודווקא פריסת דין והמכסה שהוא דרך חיבה. אבל הצעת הקרים והקצתות שהוא תוך, אין עוד דרך חיבה, שער יש לו בפניו הכל מותר. אפילו דעת שהיא מצאת אותם. אז אסורה להציע מיטתו בפניו, לעשות את הדבר, את ה... הסדינים והכיסוי, כלומר, היפוי של המיטה. אומר הרשב"א, אם להציע מיטתו בפניו אסורה, כי אדם מעל עם זה, אז גם לשבת על מיטתה אסור, וזהו המקור של... של דברי הרשב"א. נכון, נכון. זה נכון. יוצא שהרשב"א החמיר בעצם בישיבה על מיטתה יותר מאשר בהצעת הסדינים. נכון. ובאמת יש כאלה שהקלו שלא בפניה, אבל בגלל הטעם הזה, אבל אנחנו יודעים ששולחן ערוך. וכיוון שהשולחן ערוך החמיר
בגלל זה לא בפניו, אז זה לא יהיה לו. י"ד. חייב להיות בפניו כדי שיהיה לו. שם, אם הוא יושב, זה הוא. פה זה היא.
מה? אתה חריף, מה אני אגיד לך? בסדר? בסדר גמור.
זה בסעיפי גם כן, אז שאישה מותר לה לשבת על...
לא הזכיר השולחן ערוך, השולחן ערוך, מה דין האישה? מה שכתב פה בשולחן ערוך זה רק את דינו של האיש ולא את דין האישה. והתז כותב ש... היא... אני לא יכול להאריך פה בסברות, אבל את השורה האחרונה, היא אסור לה לישן על מיטתו, אבל לשבת מותר. זאת אומרת, שהדיוק של השולחן ערוך הוא לא יושב במיטה שלה, כי היא מותר לה לשבת במיטה שלו, אבל אסור לה לישון במיטה שלו. כך מדקדק התז, ויש פה דבר מאוד מעניין, יש ספר שנקרא אמירה לבית יעקב. האם שמעתם על הספר הזה, אמירה לבית יעקב? דווקא אתה היית צריך לשמוע. למה? כן, אתה היית צריך לשמוע. למה? כי היה גאון גדול בישראל, קראו לו הרב במברגר. מתעורר משהו? הרב במברגר, הוא היה הרב של קיסינגן. איפה זה קיסינגן? זה בגרמניה, באיזה מקום. והיה גאון עצום בתורה, לפני, אנחנו נראים לפני כ-150 שנה, קצת יותר. הרב יצחק דוב במברגר כתב המון ספרים. עד כמה שידוע לי, הוא הראשון שכתב ספר קיצור הלכות נידה, שהיה מיועד לנשים. והספר הזה נקרא אמירה לבית יעקב. מה זה אמירה לבית יעקב? קוד תאמר לבית יעקב. זה ספר שמיועד למדריכות קלות של זמנו, והוא כותב, הרואה בגרמניה, בזמן שכבר העסק התחיל לחלה שם, והמסורת מאימא לבת נחלשת. והוא כותב את זה בהקדמה, שפעם... לא היה צריך הדרכה, כל אמא הייתה מדריכה את הבת שלה. כשהבת שלי התחתנה, אז היא רצה ללמוד לחתונה עם האמא שלה. האמת שאפילו לי זה נראה מוזר. אחר כך זה מוזר, זה הנורמה, הבת לבית עם האמא שלה לחתונה. ככה היה תמיד. וכל, תגידו לנשותיכם את הדבר הזה. כל, חלק מהחינוך צריך להיות, האם את ברמה כזאת שאת יכולה ללמד את הבת שלך? חלק מה, כשאת חושבת, האמא חושבת על הבת שלה, מה אנחנו נמסד את ההישג הזה של המדריכות קלות? המדריכות קלות זה קם על רקע חוסר יכולת של האימהות ללמד את בנותיהן. צריך להגיע למצב כזה שבו הקשר בין האימא לבת יהיה כזה אינטימי שתוכל להעביר לה את כל המנהגים שלה ואת כל המסורות שלה באופן מצוין, ואולי אחר כך תלך לשיעור השלמה אצל המדריכות קלות, כי יש חשש אולי שהאימא שכחה משהו. זה גם יחזק את הנשים, כיוון שאם האימא יודעת שלעולם היא לא תעביר לבת מה שהיא עושה, אז היא יכולה לשכוח כמה דברים. אבל אם היא יודעת שבחופות של הבנות, לקראת החופות, צריך ללמוד איתה את הלכות נידה, זה מחייב אותה לזכור את הכל. הלכות נידה זה דבר שיכול להישכח מתקופת ההנקה. אנחנו יודעים מה קורה. אישה שמניקה ואין לה מחזור הרבה זמן. לא כל אישה היא ככה. אישה שמניקה ואין לה מחזור 9 חודשים, שנה, כל אחד ו-15 חודש, תלוי בה. שכחה מזמן מהלכות. לפני זה הייתה בהיריון. יוצא שאישה שהיא, נאמר, בהיריון והנקה במשך שנתיים, אז היו לה 4 פעמים שהייתה נידה, היא עברה אותם איכשהו, אז היא לא זוכרת טוב את תיכות נידה. צריך כל אמא, תדע כל אם עברייה, שיום יבוא, היא צריך ללמד את ביתה לחתונה, וזה יחזק אותה. אז הספר הזה, אמירה לבית יעקב, יחזור לרבם ברגל. הרבם ברגל כתב ספר אמירה לבית יעקב, שהוא ספר לנשים, כיוון שנחלשו הדורות, ואצלו בגרמניה כבר לא כל אמא יכולה ללמד את הבת. בגרמניה, המצב לפני 150 שנה, כבר הייתה התדרדרות. והספר הזה מאוד התפרסם בעולם, ולמדו אותו גם לא בגרמניה, ואחר כך למדו אותו גם גברים. ולפני 40-50 שנה היו לומדים אותו בישיבות, זה היה הספר שבחורי ישיבות היו לומדים לחתונה, כי הנשים של הרב במברגר הן ברמה, הן ברמה של הגברים שלנו. עד שהרב קלמן כהנה, הרב קלמן כהנה כתב ספר טהרת בת ישראל, הוא נכתב לפני איזה 40 שנה, ואז הוא החליף, היו לומדים טהרת בת ישראל, אתם אפילו לא יודעים מה זה. ואחר כך ברוך השם בדורנו, בעקבות העבודה של הרב מרדכי אליהו, התחיל מבול של טהרה ואין סוף ספרים, עד כדי כך שכשאמרתי למישהו שאני זה פעם להוציא אולי ספר חידושים על ידה, אמר לי, מה זה, כולם כאן עושים על ידה, תעשה משהו מקורי, מי לא כתב ספר על ידה? כל ראש כולל, יש לו ספר הלכות ידה. וזה דבר נפלא שזכינו לו בדורנו, כשלפני 40 שנה מהיום היה רק ספר אחד שהיו לומדים מנה לחתונה. זה ספר אמירה לבית יעקב, והוא ספר מאוד 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 קצר. בעצם חוברת טנטונת, משהו בגודל כזה, דק, אבל זה ספר היסוד. ועל הספר הזה יש הערות של הרב אליהו גוטמחר. הרב אליהו גוטמחר בכלל היה בגרמניה, הוא היה ברוסיה, והיה גאון עצום, עצום, שקשה לתאר, הוא היה אדמור ליטאי. הוא היה תלמיד של רבי עקיבא איגר, ועשו אותו אדמו, למרות שהוא היה ממש ליטאי, היה גאון שקשה לתאר, וקדוש שקשה לתאר, וציוני שקשה לתאר. והוא היה מהראשונים שעסקו בחיבת ציון, והוא זה שכתב שאם יהיו כופלה מנשפחות וארץ ישראל התחילה הגאולה, זה שיר הפתיחה שלנו לגבי הכופלה מן. הוא כתב את הדבר הזה, רבי אליהו גוטמחר. אז הרב מה? שעסקות בחקלאות, לא בעייתו. משפחות שעוסקות בחקלאות, אז סימה שחלק נוצא צור הגאולה. הרב גוטמחר קורא את הספר של הרב במברגר, היה לי פעם את הספר הזה, הוא קורא את הספר של הרב במברגר, אמירה לבית יעקב, והוא כותב לו, מה איתך? אתה כותב רק שהוא אסור לו לשבת על מיטתה, אבל לא כתבת את הדין שלה שאסור לה לישון על מיטתו. הוא כותב לו דברים חריפים על זה, איך הורדת את הדבר הזה? וזה התפרסם עכשיו, מוסד הרב קוק, לפני, לא יודע, כמה שנים, מצאו איזה כתב יד, והוציאו שוט רבי אליהו גוטמחר. זה שני כרכים, אני חושב, גדולים כאלה. זה התפרסם שם באחד התשובות. הוא תוקף אותו בחריפות גדולה. למה הורדת את ההלכה הזאת? אז אומר לו הרב במברגר, הורדתי את ההלכה הזאת, כיוון שאני באמת לא חושב שהיא מוסכמת. ואם יש אחד שהוא מספיק למדן, ויודע שיש התלבטות, אז הוא כבר יודע שיש גם תז שמחמיר ושייך לפי התז. אם כן, יש לנו בעצם מחלוקת האם הדין הזה של לשבת במיטתה זה דווקא לשבת על המיטה שלה, או גם היא על המיטה שלו. רבותיי, להלכה פוסקים מגדולי הדור בדורנו, כולם, הרב ווזנר, הרב קרליץ, הרב עדי יוסף, הרב אליהו, כמו התז, שאסור לאישה לישון, לשכב כלומר, על מיטת בעלה. שימו לב להבדל בחשבון. הוא על שלה שכיבה, ישיבה, וגם שלו בפניה, היא על שלו שינה בפניו. רק עשו. עכשיו, כן, מה אתה אומר?
זה יכול לצד הגבר, זה הגיוני.
כן, כן.
האירועים.
זה הספרה של התז. זה הספרה של התז, בהחלט. זה מה שהוא אומר, זה לא איסור של האישה, אלא זה איסור של הגבר. אז כשהוא על מיטתה, אז האירוע יותר קל. וכשהיא על מיטתו, האירוע רק כשהיא ישנה. זה בדיוק הספרה של התז, יפה מאוד. הרב פיקלי רמז לזה מקודם. עכשיו, העסק הזה של המיטות הוא מסבך. ויש לו פתרון, מי שרוצה. אפשר לעשות את זה. אני לא רואה בו בעיה. פשוט להחליט שאין מיטה קבועה. היד ויש לנו מיטה ז'ויף, זאת אומרת יהודית, זאת אומרת בעצם שתי מיטות. אז אפשר לישון פעם פה, פעם פה. יש נשים שלא מסוגלות, רוצות לדעת בדיוק איפה המיטה שלהם. או גברים שלא מסוגלים. אבל אם בעצם...
כל השנה, כל...
כן, אם אין מיטה, פעם שנה בצד הזה, פעם שנה בצד הזה, אז אין מיטה מיוחדת, אז זה מותר.
למה בנידותה? גם בנידותה...
כן, המשיכו להחליף. אז זה מותר. זה לא הולך למצב שהאישה צריכה להעניק בצד של הקיר. זאת אומרת, כידוע, בכל חדר יש רק צד אחד שהוא בקיר. ואישה יש לה סגולה שהיא מניקה ונרדמת. ואז יש חשש שהתינוק ייפול. וזה גורם שיש לה מיטה קבועה. הלא היא המיטה הפנימית.
אז מה,
להתחלף
כל יום?
לא יודע אם כל יום, להתחלף. בקיצור, אם מתחלפים במיטה קבועה, אז מה שרוצה לומר, אם מתחלפים במיטה קבועה, אין בזה איסור, וזה נוגע לבית מלון. מגיעים לבית מלון, אז זה שם פה. אז מה זה חשוב איפה בדיוק ישנים?
אגב, אבל סליחה, אבל בזה שזה, אם ישנה במיטה א',
ואחרי זה עוד פעם באלף, אחרי זה עוד פעם בבית.
עכשיו שהיא ישנה ממיטה
אלף. זו המיטה שלה.
אבל זה כמו בבית חולים,
לא? לא, כי בית חולים זה המיטה שלה ולא שלו. זה מיטה מיוחדת לאישה הזאת. אבל פה, גם כשהיא פה, עוד מעט הוא יהיה פה.
זה לא יצא משהו,
מה? לא. מה שאסור זה המיטה המיוחדת לאישה. אישה בבית חולים זה המיטה המיוחדת לחולה. והחולה, הפציינט זה האישה. אבל אם יש להם שתי מיטות, עכשיו ישנה פה, מחר ישן שם, קבוע ישן שם. מה?
באותם
סדינים? לא, לא צריך. ולכן אותו דבר בבית מלון, אותו דבר שאוכלים מתארח, לא צריכים להחליט שזאת המיטה שלה, זו המיטה שלו. חלפים במיטות, ואז נמיד זאת לא המיטה שלה.
אבל
למה אפילו
לא לישון עם המיטה שלו שלא בפניו?
מותר. מותר. רק בפניו אסור. שינה במיטתו בפניו, אסור. והוא במיטתה, גם ישיבה שלא בפניה. מה הדין, שתי שאלות אני רוצה לשאול, מה הדין בזוגות שלא גרים בהרחומה, ואין להם את איכות החיים שיש לנו פה, והם גרים בצפיפות, ולכן הם משנים על מיטה, שנפתחת להיות מיטה בלילה, וביום סוגרים, וזה הופך להיות ספה. ואז בזמן נידתה, מה יעשה? הוא לא יכול לשבת בכלל למיטה. העיקרון הוא כזה. אם זה מחליף צורה, זה מותר. ואם זה אותה צורה, זה אסור. זאת אומרת, אם המיטה הזאת, זה מין ספה כזאת שקבל צורה חדשה, זה כבר לא נראה מיטה, נראה ספה, אז זה מותר. אז אין חשש. הרי זה עדיין שומר על הצורה הקודמת שלו, אז זה אסור. מה הדין? מישהו שאל שאלה יפה. מה הדין? לאישה... שיש לה קורסת הנקה או שהיא מתנדנדת על איזה כיסא וזה הכיסא המיוחד לה, האם לבעל מותר גם להתנדנד? היה איזה רב אחד שאסר את הדבר הזה ולא נראים דבריו, בגלל שהמיטה זה מקום מיוחד לתשמיש, ולכן יש יותר חשש. אבל אישה שיש לה כיסא נוח מיוחד או קורסת הנקה או משהו כזה, לא יודע עד איפה נגיע כבר באיסור. אם יש לה מסתוב ריצה בבית, כמה אפשר לאסור? מיטה, זה מה שמצאנו, ומעבר לזה אין איסור. לכן כתב הרב עובדיה יוסף, ספה זה לכל לא מיוחד. יש אישה פעם נרדמת על מיטה הזאת, פעם נרדמת על מיטה הזאת, כל זה נקרא לא מיוחד. אם כן רבותיי, אלו שתי הלכות שאנחנו פשוט, לצערי הרב, אני חייב להפסיק. שבוע הבא בעזרת השם נעשה סקירה על עוד כמה הלכות ונסיים את העניין הזה, ואז לצערנו הרב הסתיימו השובבים. אם יש לכם חשק עוד ניפגש פעמיים בנושא כשרות, יש הרבה מה לחדש, אז יהיה לנו תת, כלומר תומת הצווה. וכמו שאמר לי היום הבן של אברהם מנקרי, אמר לי דבר יפה, אמר לי שובבים תלמוד תורה, בתלמוד תורה יש ילדים שובבים. שובבים תת, זה מי שלומד הרבה תורה, התורה גם עושה אותו שובב ומחזקת אותו. אז כדי שלא נהיה שובבים, ללמוד פעמיים בענייני כשרות, נשתדל. שבוע טוב.